ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
זוכים אנו ברוך השם להתחיל את זמן אלול, מרגישים באוויר ברוך השם את חדוות ההתחלה, את חדוות הלימוד, את השמחה הנמצאת במי שרוצה לבוא ולעמול ולבנות את עצמו. אבל כאשר חושבים על המושג אלול, או יותר נכון אלול, נכרח הדבר אצלנו עם המושג תשובה. ואם כנים אנחנו, צריכים לומר שאנחנו מיד פעמים רבות נרתעים. נכון? אנחנו חושבים, אנחנו יודעים, שרק בצבא או במקומות כאלה מפחדים מהמושג תשובה. אם יבואו רבנים וידברו על תשובה, זה מפחיד מאוד. אבל האמת בנפשנו פנימה היא, הרבה פעמים, שגם לנו קשה עם המושג תשובה. אנחנו מוכנים ברוך השם ללמוד ולהתקדם, שמחים בלימוד שלנו, אבל המושג תשובה הרבה פעמים מפחיד אותנו. אנחנו מעדיפים בתוכנו פנימה הרבה פעמים להתעלם, ואולי אפילו הרגשה יותר יכולה למלות חלק מן הלבבות. בסדר, יש אלול, ראש השנה, יום כיפור, ימי דין, אבל זה יעבור. זה יעבור. אפילו מחכים שזה יעבור. זה קצת כזה מפחיד, מאיים. והשאלה מדוע? הרי מיד בתחילת אלול, כותב הטור, מתחילים לתקוע בשופר, היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. השופר קורא לנו, נו תפחד, שופר זה דין, תזוז. אבל בדורנו בפרט קשה לנו עם איומים, קשה לנו עם הכרחים, אם הם לא נובעים מתהליך של עצמנו פנימה. וכמובן שיש בזה מעלה גדולה בתהליך שבו עם ישראל עובר, אבל זה לא הנושא כעת. כמדומני שהספר היסודי ביותר בענייני תשובה במהלך הדורות זהו ספר שערי תשובה לרבינו יונה. ואפילו אותו רבינו יונה ואותו ספר חשוב של שערי תשובה, רבים מפחדים ממנו. ושמעתי לאחרונה אפילו, כדאי ללמוד משער שני, לא משער הראשון, משום שהשער הראשון עוסק קושי של התשובה, בדרכי התשובה, במרירות המתלווה אל השווא מחטאיו. זה עבודה קשה לצאת לדרך של תשובה, וזה לא נשמע תמיד מעודד, ואנחנו תמיד אוהבים לעודד. כשהרב זצ"ל חשב לחבר את מה שיצא בסוף כאורות התשובה, כתבו לרב חרלאפ באיגרת שע"ח על תשוקתו הגדולה לכתוב את איגרת התשובה. זה המילים שלו. תשוקתו הגדולה, תשוקתי הגדולה לכתוב את מה? הוא קרא לזה איגרת התשובה. חלק מן המכתב הזה אכן נתפס בספרים, לפחות במהדורות הרגילות הזו, בתחילת הספר נתפס אותו חלק מרכזי מאותה איגרת, שבה הוא מסביר בעצם מה הוא רוצה, איך הוא תופס תשובה, מהי מהות התשובה, מהי מהות התשובה בדורנו, יחד עם תהליך שיבת ציון. הוא כותב שם בעצם בקצרה את תהליך התשובה, את תוכניתו בספר שיצא אורות התשובה. וכותב הוא שם כדבר ראשוני, ביסוד הכל, צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה. דבר ראשון, כשבאים לדבר על מושג התשובה, אני צריך לשמוע לו. ביסוד הכל, בראשית וביסוד מונח אותו עניין שהוא מגדיר כביטחון התשובה ועוצם השלווה ושמחת עוז, שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור תשובה מאיר בנשמתו. שומעים פה דברים. צריך ללמד, צריך להבין, צריך להפנים שהתשובה נותנת ביטחון, התשובה נותנת שלווה, התשובה נותנת שמחה. זה הדבר הראשוני. מה מפריע? למה זה הדבר הראשון? משום שהתשובה נתפסת כמושג מפחיד ומאיים, כמושג סוגר, כמושג מצמצם, מצמצם את החיים. עוד מה שיכלתי לעשות, גם את זה רוצים למנוע ממני. זאת היא הרגשה כשאנחנו אמיתיים עם עצמנו. ולכן אנחנו מפחדים מן התשובה. אנחנו יכולים לדבר עליה כלפי חוץ, אבל בתוכנו פנימה זה לא כל כך קל. כל אחד מפחד ממנה, משום שזה מאיים, ואפילו הייתי מעיז ואומר בעדינות, זה נותן הרגשת חנק מסוימת. בא הרב ואומר בספרו, דבר ראשון תבין, התשובה נותנת לך ביטחון, שקט נפשי, לא דיכאון ועצבות, אלא שמחה ועוז פנימי שילווה את מי שייכנס ויעלה במעלות התשובה. במילים אחרות אני אומר את זה, אם אתה הולך לדרך של תשובה והתשובה תביא אותך לכיוון ההפוך לאותם הרגשות שהזכרנו, דע שאתה לא בדרך הנכונה. זאת לא התשובה המצופה שריבונו של עולם רוצה ממך. לא זו הדרך ולא זה העיר. ולכן הוא כותב בפרק י"ג, פרק י"ד, סעיף י"א, שלפעמים אפילו צריכים לברוח ממחשבות של קדושה ותשובה שמביאות לעצבות, כי השמחה יותר גדולה ממה שאפשר להשיג בתשובה, אפילו אם זה יבוא בדרך הזו. לא זו הדרך. הדרך היא ראשית הכל ביטחון התשובה, שלווה, שמחת עוז. ובהמשך הדברים הוא כותב, והביטחון הולך ומתגבר, אדרבה, ככל שאדם נכנס יותר לתהליך הזה, הביטחון שלו הולך ומתגבר. הביטחון זה רוגע. כשאדם בוטח, הוא לא מתוח, הוא רגוע. כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, אומר דוד המלך. ביטחון בריבונו של עולם, רוגע של תינוק. ריבונו של עולם נתן לי מצוות התשובה, אני רגוע ושמח עמה, כי היא ודאי לא תחנוק אותי. היא ודאי לא מאיימת עליי. היא ודאי צריכה להביא אותי למחוזות האלה אנחנו מדברים בהם עכשיו. והביטחון הולך ומתגבר, והשמחה והצהלה וזיו עדנים הולך ומתרבה. זהו תהליך התשובה הנכון, המצופה, שאותו צריך לבאר שזוהי הדרך. זהו אחד הדברים המיוחדים בספר העמוק והנפלא הזה, שנעסוק בו קצת בימי אלול, ששמו אורות התשובה. אורות גדולים של תשובה מרואי האורות, שהוא בעצמו באופן חריג אמר על הספר הזה את אורות התשובה. הוא אמר, כך כתב מביא הרב נריה, שהוא שמע ממנו, שהוא עמל בספר הזה הרבה, והוא כותב, את אורות התשובה צריכים ללמוד בלי גבול. ולכן, ונשמח אם יעסקו בספר הזה, ונכון לעסוק בספר הזה בימי אלול, ונשמח אם יהיו ספרים לפני הציבור שנדבר בזה, ולכן כותבו בפרק ט"ז, התשובה, סיביו, התשובה אינה באה למרר את החיים. למה הוא כותב זה לא? כי מה חושבים רבים? זה בא למרר את החיים. ואפשר לתפוס ככה, ואפשר היה לתפוס ככה, והרבה ספרים קדמוניים. התשובה איננה באה למרר את החיים, כי אם להנעימם, התשובה באה לגרום לנו חיים יותר נעימים, להביא אותנו למצב של חיים יותר נעימים. מטרת התשובה להביא את האדם השב לקרבת השם שבה האדם כל כך מאושר. האדם שמרגיש בליבו קרבת השם, אין לך אדם מאושר ממנו. ולא ידועים דברי הרמב״ם בהלכות תשובה, שגם בזה נכון לעסוק בימים הללו. כותב הרמב״ם שם בפרק שביעי, גדולה תשובה שמקרב את האדם לשכינה. והוא כותב אחרי זה, כמה מעולה מעלת התשובה. אמש היה מובדל מהשם אלוהי ישראל, צועק ואינו נענה. הוא רחוק מריבונו של עולם, וריבונו של עולם רחוק ממנו, וכו' וכו'. אבל היום, אחר התשובה, זה היום, זה בעוד דקה, זה ברגע, בשנייה הזו, מודבק הוא בשכינה, שנאמר, ואתם מדבקים בהשם אלוהיכם, והסתילותיו נשמעות, מקבלים אותו בנחת ושמחה, וכו' וכו' וכו'. מדוע בכל זאת יש הרגשה קשה? ממשיך הרב שם בפרק ט"ז, סיביו, שהתחלנו לעסוק בו, ואומר, ונעימות החיים הבאה על ידי התשובה, היא מתגלה מתוך כל אותם גלי המרורות שהנפש מסתבכת בהם בתחילת מצדיה במהלך החיים של התשובה. כאשר אדם מתחיל ללכת במהלך התשובה, באמת, בתחילה יש לו הסתבכויות, הנפש מסתבכת, ומי שרוצה להתקדם, אז הוא רואה לנגד עיניו את החסרונות שלו, את הנפילות שלו, את החולשות שלו, וזה מקשה עליו, זה מסבך אותו, הייתי אומר, ביותר עם עצמו. נעימות החיים הבאה על ידי התשובה, היא מתגלה מתוך כל אותם גלי המרורות שהנפש מסתבכת בהם בתחילת מצדיה במהלך החיים של התשובה. דווקא ראשית הדבר שאדם צריך הוא להאמין בעצמו, להכיר בערכו, להכיר בערך הקדושה העצמית שלו. גם צריך לדעת, להאמין באמונה שלמה, שגם כאשר הוא נפל ונכשל והרגיש רחוק, העצמיות שלו נשארת קדושה, והעצמיות שלו לא נפגמה. ולא ככה אנחנו אמרנו הבוקר, וכך אומרים כל יום, נשמה שנתת בי טהורה היא. עצם הנשמה נשארת טהורה כל הזמן, רק המעשים המלווים אותנו ועוטפים את הנשמה מסביב, הם צריכים תיקון. אבל הבעיה היא שכתוצאה מן החיצוניות הזו של המעשים, פעמים רבות אדם לא מאמין בעצמו, אדם מיואש, אדם חושב, אני לא יכול, אני לא מסוגל להתקדם. אנחנו מכירים את התופעה הזו שמיד אדם מרים רגליים ומתקפל, כי הוא מרגיש משהו גדול מעליו, והוא לא מאמין בעצמו מספיק. וראשית הדבר שאדם יאמין בעצמו, ידע שהקדוש ברוך הוא שמח בו, וכאשר הוא רק מנסה להתקדם, רק מנסה להתקדם, כבר באים אורות גדולים מלמעלה ושופים עליו. הוא כותב במקום אחר, הוא כבר בהרהור תשובה, האדם מתרומם, האדם מתרומם ונפשו מתפעלת יותר, וריבונו של עולם פותח לו שערי תשובה. וגם אותם אורות שבאים בתחילת הדרך של התשובה, כמו שהוא רומז כאן, מבארו בתחילת פרק ח', מהם המרורות האלה? זה בעצם אותם דברים הסובבים את הנשמה, ויש כאן איזשהו תהליך שהם מתנתקים, והתהליך של הניתוק הזה הוא קצת כואב, מפני שהחטא מכאיב כשאדם שם מנגד עיניו את הדברים הללו. והאיסורים הללו, כותב הוא שם בפרק ח', על איסורים הללו בעצמם, הם ממרקים אותה את הנשמה. נמצא שאדרבה, אנחנו צריכים להתמלות בשמחה, בשמחה גדולה ועצומה, על האפשרות של התשובה שבידינו, שהיא חסד אלוקי עצום, שמאפשר לנו לסלק את המעכבים מאותה דבקות נפלאה שעליה דיבר הרמב״ם. ועל ידי התשובה אנחנו מתחברים לעצמיות האמיתית שלנו שהיא טובה, ומסלקים את אותם גורמים שמקיפים ובאים לידי האמת האמיתית שלנו. והאמת שלנו, ברוך השם אפשר לומר פה ובכלל בעם ישראל, אבל בפרט פה במקום הזה, האמת שלנו היא ברוך השם שאנחנו נפלאים, ואם הסתבכנו באיזה מהלך בחיים, משול הדבר למרגלית שהיא התלכלכה קצת, נפלה לבוץ, אבל המרגלית עצמה לא קרה לה כלום. ברגע שאדם יתעורר לעניין וישטוף אותה במעט או ביותר, יתגלה ויתגלה יופייה של המרגלית. ולכן עלינו לאחוז במטבע התשובה בימים הללו בשמחה עצומה, וכמו שהרב זצ"ל מנחה אותנו, ומתוך כך נסיים במשפט שלו שם באיגרת, רכוש גדול ועושר עושר רב מתגלה מתוך אוצרות חושך. בדיוק הפוך, דווקא מתוך אוצרות החושך שהיו מתגלים אוצרות של אור שתמונים בנפשנו פנימה, ועל ידי שחושפים אותם אנחנו הולכים באור, הולכים ושמחים, הולכים ומתמלים נהרות של שמחה וגדולת הנפש, שלווה וביטחון.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.